שלום וברוכים הבאים לפרק חדש של המעבדה, סדרה חדשה, והיום אנחנו עוסקים בחינוך הגופני, וספציפית בחינוך גופני פמיניסטי. תכף נסביר יותר את המושג הזה. למי שרגיל לשמוע, רגיל ורגילה, לשמוע את קולה של רונה, בשלב הזה מופתע לשמוע את קולי, אני עמיתי פוקמן, ואני אחליף את רונה במעבדה הקרובה ובמעבדות הנוספות. ואיתי נמצאת אורחת, דוקטור אורנית רמתי דביר, שלום לך.
שלום.
נתחיל מהסיפור שלך בכלל, כי הסיפור שלך נראה לי השתלב עם הטייטל של המעבדה הזו, של מבט פמיניסטי על החינוך הגופני. ספרי לי קצת על עצמך.
אני עוסקת במחקר, במחקר יישומי. אני עוסקת גם באקטיביזם, בתחומים שאותם אני חוקרת, ובתחומים של טכנולוגיה. אני נותנת פה הרבה מושגים והרבה דברים, ואולי אני אלך אחורנית ואני אספר איך זה התחיל ואיך הכל משתלב. איך מחקר יישומי ואיך פמיניזם ואיך טכנולוגיה. אז אני הולכת אחורה, ברשותך. אז אני מתחילה בעצם מסוף התיכון שלי. סיימתי תיכון בתל אביב, תיכון מצוין, ולא קיבלתי תעודת בגרות, כי היה לי שלילי בחינוך גופני. והיה לי שלילי בחינוך גופני כי לא הגעתי לשיעורים. בשביל לקבל ציון עובר מספיק להגיע. אפילו בלי ציוד, צריך רק להגיע. אבל לא הגעתי לשיעורים, והיה לי שלילי, ונדרשתי אחר כך על ידי משרד החינוך לעשות איזשהו קורס כדי לתקן את הציון, ועשיתי את זה, ותיקנתי את הציון, וקיבלתי את התעודה, והתקבלתי לאוניברסיטה, וככה וככה. אבל הייתה פה איזושהי חוויה שאני אז חשבתי שהיא ספציפית לי, והיא אולי קשורה לזה שאני לא היה לי כוח, מאוד צניתי, משהו מאוד מאוד אישי. סגרתי את זה בקופסה והמשכתי הלאה. והתגייסתי לצבא, והייתי בממרמניקית, ולמדתי תכנות. הנה, כבר אני עושה איזשהו רמז לטכנולוגיה. אחר כך למדתי, עבדתי בארגונים, בחברות הייטק קטנות, בחברות הייטק גדולות, והגעתי לתפקידים בכירים. הייתי סמנכלית בארגון גדול ובחברה אחרת. ועם הזמן התחלתי לשים לב שיש פחות ופחות נשים סביבי. והרבה פעמים אני מוצאת את עצמי אישה לבד בשולחן של גברים. היו שלבים שחשבתי שכי אני מתאמצת יותר מאחרות ורוצה יותר מאחרות, אבל זה לא באמת. והתחלתי להבין שיש פה איזשהו משהו שגורם לזה שנשים פחות מתקדמות בעולמות ארגוניים, ובפרט בסביבות גבריות, ובפרט בסביבות טכנולוגיות. וזה מאוד מאוד הטריד אותי, וכשהשאלה הזאת המשיכה לנקר, הבנתי שאני לא יכולה להניח, ואני רוצה ללכת ולברר את לברר את הסוגיה הזאת. אז לא הזכרתי שהיה לי תואר ראשון ושני בכלכלה, והחלטתי שאני רוצה לחזור ללמוד. וחזרתי לתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, ורציתי לברר למה אין נשים בתפקידים בכירים. זה יגיע לחינוך הגופני, אני ככה כבר אומרת, כי אני לא אשאר שם. וכתבתי עבודת מאסטר על למה אין נשים עם כל הידע שיש, עם כל התוכניות שיש והתקציבים שיש, ובאמת כלים שקיימים בשדה לקידום נשים. ועם הזמן התחיל לעלות גם במפגש שלי עם מנהלות שראיינתי אותם לצורך המחקר על הנושא של הגוף. חלקן דיברו על איך אני נראית ועד כמה שופטים אותי על המראה שלי, ועוד כל מיני סוגיות שקשורות לגוף.
זה עלה אצל
נשים בוגרות סיפור של הגוף. כאילו המשמעות של להיות גוף של אישה בעולם ארגוני. כבר התחיל לעניין אותי מאוד הסיפור של הגוף. כאילו הבנתי שיש פה איזשהו משהו שמסקרן אותי שאני רוצה להבין יותר. במקביל, הבנתי שהסיפור של מגדר ואי שוויון בחברה הוא מאוד נוכח בכל מקום, ובעיניי היה מאוד חשוב להנגיש את הרעיון הפמיניסטי או את החשיבה הפמיניסטית לנערות. זה חלק מהאקטיביזם שלי של אז שהיה במקביל למחקר שהתקדמתי בו. והחלטתי שאני רוצה להקים פעילות עם נערות ופמיניזם לנערות, ולא ידעתי הרבה על עבודה עם נערות. חברו אליי צוות של נשים מנוסות ויודעות, והתחלנו לעבוד עם נערות במסגרות שונות, עם נערות במערכת החינוך וקידום לתחומים של מתמטיקה ומדעים, ועם נערות בתוכניות לבנות מצווה, ועם נערות במרכז הטניס, עם טניסאיות תחרותיות ולא תחרותיות, ועם נערות בפנימיה לספורטאיות בווינגט. זאת אומרת, פגשתי הרבה מאוד נערות, וברעיון של לעשות פמיניזם, לדבר פמיניזם, לחשוב פמיניזם, ומאוד עלה בכל המסגרות האלה, ושים לב שזה מסגרות שונות, עם נערות מרקעים שונים, ובגילאים שונים, ופגשתי אותם למשכים שונים, עלה הסיפור של הגוף. מה אני חושבת על הגוף שלי, ואיך אני מרגישה על הגוף שלי, ועד כמה הגוף שלי מכוננת מקומי בעולם.
ואיך זה מתחבר לך? איך השאלת הגוף הולכת כל כך אחורה וכל כך מדויק לשאלת החינוך הגופני בבתי הספר?
אז זהו בדיוק. אז עלה הסיפור של הגוף, וכך חשבתי עם עצמי, אוקיי, אני פוגשת מעט נערות יחסית, לתקופות מוגבלות, גם אם זה תוכנית שנתית, או אם זה שלושה מפגשים, או אם זה מפגש אחד. ואז ממש אני ככה יכולה לשחזר את הזמן הזה שההכרה של ההבנה, שבעצם יש לנערות מפגש עם הגוף בבית ספר, במשך 12 שנה, מכיתה א' ועד כיתה י' ב', פעמיים בשבוע, אם נסחום את זה, זה כמעט 800 שיעורי חינוך גופני, שקורה מפגש עם הגוף, ואולי קורה שם משהו, ואולי יכול לקרות שם משהו, ואולי יש פה פוטנציאל לאיזשהו משהו, ופה עלה הזיכרון שלי עם החינוך הגופני שלי, והחוויה שלי, ואותה קופסה שסגרתי נפתחה. כחוקרת כבר למדתי להטיל ספק ולהגיד, לא, אני זה לא הסיפור כולו. אז היה מאוד חשוב לי ללכת ולוודא שזה לא רק אני מוטה עכשיו מאיזושהי חוויה מאוד אישית, ויצאתי לאיזושהי בדיקת גישוש שכללה שני חלקים. אחד זה לבדוק מה חקרו בארץ, מה יודעים בארץ להגיד על מבט פמיניסטי לחינוך הגופני, עד כמה מי חקר, מה חקר, מי חקרה, מה יודעים, וגיליתי שהנושא כמעט לא נחקר, כאילו להסתכל על החינוך הגופני מפרספקטיבה פמיניסטית.
אני חושב שאפילו לא רק כפמיניסטי, לדעתי אפילו המחקר על חינוך גופני בארץ, הוא לא עשיר מבצעו.
אבל יש, כן בודקים ערכים וערכים בחינוך הגופני, וכמובן פיזיולוגיה ומה זה תורם, כאילו יש מחקר, אני לא יודעת לקמת אותו ולהגיד הרבה או מעט, אבל יש, אבל מסתכלות פמיניסטית מהחוויה של הנערות, ותכף אני אדבר מה זה יותר הסתכלות פמיניסטית, לא מצאתי. כן מצאתי בעולם, זאת אומרת, הבנתי שזה משהו שהוא מעניין, הוא מניב דברים נורא מעניינים וחשובים, אבל בארץ לא עשו את זה. אז זו הבדיקה אחת שעשיתי. בדיקה שנייה שעשיתי, יצאתי לאיזשהו גישוש ראשוני, רעיונות ראשוניים עם נשים בכל מיני גילאים, על הזיכרון מהחינוך הגופני, בין אם זה זיכרון קרוב מאוד, כי היא סיימה בית ספר לפני שנה, ובין אם זה זיכרון רחוק, כי היא סיימה בית ספר לפני 30 שנה. וגיליתי שהחינוך הגופני מאוד צרוב. זאת אומרת, כמעט לכל אחת, ולא משנה כמה זמן עבר, יש זיכרון חד וחזק מאוד מהחינוך הגופני. היא זוכרת את המורה, היא זוכרת מה היה בשיעורים, היא זוכרת ביטויים, אמרה לי אישה בוגרת מאוד כבר, היא ציטטה את המורה לחינוך הגופני שלה, שאמרה לה, תזיזי את המזוודות. אתה מבין למה היא התכוונה. ועוד ציטוטים, ועוד אמירות, ועוד חוויות, ואני אגיד גם, יש כאלה שהחוויות מאוד טובות, שדווקא החינוך הגופני היה בשבילם המקום של הפריחה. נערות, תלמידות, שהיה להם מאוד קשה בלשבת, והן ספורטאיות טובות, אז זה המקום שהם פרחו בו. אבל הרבה יותר דיברו על זיכרון פחות טוב, כך שהבנתי שיש פה משהו מעניין, הוא לא רק שלי, הוא מעניין, הוא תופעה. אני אגיד שמאז שעברו כמה שנים טובות, כבר מאז שיצאתי על אותה בדיקת גישוש, כשאני מדברת על המחקר הזה, כשאני אומרת במה אני עוסקת או מה חקרתי, אני ישר עוברת לעמדת המאזינה, כי אותה מי שמולי רוצה לספר לי מה היה לה בחינוך הגופני.
האם בכלל אני כגבר רשאי לנהל את השיחה הזו? האם יש מקום בכלל לשיח כזה שבו גבר שואל אישה מתעניין בכלל, או שזה צריכות להיות שתי נשים?
אני שמחה שזה גבר. אני חושבת שזה חשוב מאוד שזה גבר. אני חושבת שהסיפור, יש לי כמה תשובות. הסיפור של מגדר והסיפור של חוויות של נשים הוא סיפור של חברה. כי לכל גבר יש נשים בחייו, ולעשות שינוי חברתי, ולא קשור רק לחינוך הגופני, בכלל שינוי חברתי, אנחנו כולנו ביחד צריכים לעשות אותו. כולל גברים, נסתכל ספציפית על החינוך הגופני, יש גברים בחינוך הגופני, יש אנשים בפיקוח ויש מורים, ויש להם נגיעה והשפעה על מה קורה לנערות בחינוך הגופני. עכשיו אני אגיד לנקודה השנייה, אני לא חקרתי את חוויותיהם של בנים בחינוך הגופני, אבל ברור לי, ואני ככה אוכל קצת להזכיר בהמשך דברים שקראתי, ואני פוגשת בשטח, גם לבנים יש סיפור בחינוך הגופני.
לא, אני יכול להגיד לך שאני קראתי את הספר שלך, וזה הבסיס בעצם של המעבדה, הספר שלך, לדעת מתוך הגוף, מבט פמיניסטי על החינוך הגופני של נערות בישראל בהוצאת רסלינג, וכנער לשעבר, כגבר היום, אני מזדהה עם המון 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 דברים שנערות מעידות, שאת מצטטת חוויות של נערות, כן, אני גם יכול להגיד כנער זה היה.
ולכן זה מאוד חשוב שגם גברים יקשיבו לפודקאסט הזה, וגם אנשי מקצוע, וגם גברים, וגם אבות, וגם מורים, וכן, ננהל את הדו-שיח הזה, ועם דברים שנורא ברורים מאליו לי, ואני לא אסביר אותם, אולי לך כגבר הם פחות ברורים, אז טוב שאתה תשאל, ונציף את הדברים. אז,
והשאלה השנייה, שהיא צריכה להיות גם בבסיס הפרק הראשון, כדי להבין, האם אנחנו יכולים להניח את הפוליטיקלי קורקט לרגע הצידה, כי השפה של הנערים היא לא פוליטיקלי קורקט. הנערים והנערות הם מדברים, את יודעת מה, אפילו כשהמורה לספורט אומרת, תזיזי את המזוודות, היא מייפה את הדברים, אבל אנחנו מדברים על נערים ונערות שהם, כשהם מסתכלים על עצמם במראה, או כשהם מסתכלים, מדבר על החצר ועל על המבחנים שהם עוברים, הם לא משתמשים בשפה שהיא מכובסת, הם משתמשים בשפה שהיא כמעט דוגרי.
לגמרי, אבל היא גם נורא נורא פוגעת.
נכון.
היא נורא צורבת, ואני חושבת שחלק מהעניין למורה לחינוך גופני גם להיות קשובה לשפה, גם לדעת להגיב. כשמישהו אומר מילה פוגעת, אז אני ככה קופצת, אבל אני אגיב כי זה רלוונטי לכרגע. אם מישהו אומר למישהי מילה פוגעת, סקסיסטית, מעליבה, התגובה הנפוצה של מורות זה של תתעלמי ממנו. ובעצם בתתעלמי ממנו, יש פה איזושהי סוג של לגיטימציה לדבר ככה. ואנחנו רוצים לנצל את יכולים אולי לנצל את החינוך הגופני גם לתת איזשהו חינוך, להשפיע לטובה שהוא מעבר להניע את השרירים, גם מבחינת הבנים וגם מבחינת הבנות, אבל אני חושבת שלהרבה מורות יש רצון אולי, אין כלים איך לעשות את זה, וזאת התגובה. אז אתה אומר, לא פוליטיקלי קורקט, אנחנו יכולים לדבר לא פוליטיקלי קורקט, אבל אנחנו רוצים ללמד את הילדים, כן, איך לדבר בצורה מכבדת, אחד את השני, אחד את השנייה.
מקובל. בשלב הזה אולי נעשה איזה מין תוכן עניינים. קצת נסביר על מה אנחנו הולכים לדבר בארבעת הפרקים, ואז כבר ממש נצלול. אז אנחנו כן, תכף נעשה סדר, נסביר בכלל מהו מבט פמיניסטי, מהי פדגוגיה פמיניסטית, מחקר פמיניסטי. נדבר על הגוף כמין קרקע, במה שעליה אנחנו מבצעים פרקטיקות חברתיות. מבצעים אם רוצים או לא רוצים. אנחנו דיברנו הרבה על חינוך גופני, אבל כמעט לא הזכרנו את המילה ספורט, ואולי גם על זה אנחנו ניתן את דעתנו כדי להבין את ההבדלים, להבין את ההבדלים כבר בתוך בתי הספר. נדבר על משאבים, נדבר על בנים, נדבר על בנות, מה זו בכלל ההפרדה המגדרית הזאת שמתרחשת בבתי הספר, על מראה חיצוני ועל חצר בית הספר. בקיצור, אני מבטיח לכם חוויה של 4 שעות נהדרות של רדיו. בואי נתחיל לצלול באמת בבסיס של הבסיס של הבסיס. למה צריך בכלל, וכשאני שואל למה צריך גם אני צריך שתסבירי לי, מבט פמיניסטי על המושג הזה שנקרא חינוך גופני. האם המושג חינוך גופני, לכשעצמו, לא עונה לי על ההגדרה? למה אני צריך להסתכל על זה מהמשקפיים הפמיניסטיות?
את יודע, זה נורא מעניין. אני ראיינתי כל מיני אנשי מקצוע ונשות מקצוע, והם אמרו לי, כשבאתי והצגתי את הנושא, אז הם אמרו, תשמעי, המבט הפמיניסטי הוא כבר בלתיין מעצם זה, שעושים חינוך גופני בהפרדה מגדרית, בנים לחוד, בנות לחוד, ומורה את הבנות ומורה את הבנים. הנה, החשיבה המגדרית היא כבר מובנית. זה כבר שם, אין מה לשאול מעבר. אז זה התגובה של אנשים מהשטח שלא מבינים לעומק מה זה מבט פמיניסטי. אז אני אגיד מה זה מבט פמיניסטי. מבט פמיניסטי, או אני אתחיל ממחקר בעצם פמיניסטי. מחקר פמיניסטי, או מבט פמיניסטי על איזושהי סוגיה חברתית שרוצים לחקור, יוצאת מנקודת ההנחה שיש איזשהו עוול, או איזושהי פגיעה, או איזשהו דבר שאנחנו רוצים לשנות בעולם. הרבה מאוד מחקרים פמיניסטיים, או אני חושבת שרוב מחקרים הפמיניסטיים, יוצאים מהנקודה הזאת שיש משהו שמפריע לנו, ואנחנו רוצים להיטיב את מצבם של נשים, מצבם של נערות, מצבם של ילדות, ולשם כך אנחנו עושים מחקר. המחקר הפמיניסטי הוא כשלעצמו סוג של אקטיביזם. לעומת מחקרים אחרים, בתחומים אחרים, במדעי הטבע, יש סקרנות, רצון לדעת משהו, עוד לא ברור למה צריך לדעת את זה, ומה נעשה עם זה, ואיזה תועלת זה יביא בעולם. המחקר הפמיניסטי, מראש אנחנו חושבות על איזה שינוי זה יעשה בעולם, ולשם ככה מחקר. ואני אתן ככה כמה דוגמאות על היד ביד הזה, האלה שהמחקר והאקטיביזם הפמיניסטי הולכים ביחד. אז גם אם אנחנו מסתכלים על, בכלל על חינוך, אז מחקרים שבודקים בנים, בנות, בלימודי מתמטיקה, ומי לומד יותר ומי לומד פחות, ומי מגיע להישגים, ולצד זה יש מחקרים איכותניים שבודקים למה זה, למה בנות פורשות מהחמש יחידות, או מה קורה בכיתה של הפיזיקה, ומה קורה בכיתה המעורבת, ומבינים לעומק את החוויה ואת המשמעות. בתום המחקרים האלה, הכמותי והאיכותני, יש תוכניות שלומדות מאותם מחקרים מהתובנות שלהם כדי לעשות שינוי בעולם. זאת המטרה. ואותו דבר בעולם העבודה, אנשים בעמדות בחירות, כמה נמצאות, כמה בדירקטוריונים, כמה מקודמות, כל מיני שאלות כמותניות כאלה, שאלות איכותניות שאנחנו מנסים להבין על השיח, על הומור בארגונים ואיך זה משפיע על נשים או על גברים או חוסם או מאפשר. כל מיני שאלות איכותניות על המשמעות, על התרבות, על האווירה, על הנורמות, על ההתנהגויות, ואז מיד בעקבות זה קמות תוכניות שרוצות לעשות שינוי בעולם. אז זה באמת מחקר פמיניסטי. אז מחקר פמיניסטי כאן על החינוך הגופני יצא מההבנה שחינוך גופני הוא לא טוב להרבה מאוד בנות, גם אנחנו יודעים את זה ממחקרים מהעולם, גם ממחקר גישוש שערכתי פה, ואני מאמינה בחינוך הגופני, אני חושב שחינוך הגופני נותן דברים מאוד 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 חשובים, ומבחינתי המטרה היא שיותר בנות, נערות, תהננה ממה שהחינוך הגופני יכול לתת. אז זאת האג'נדה, זה המחקר הפמיניסטי, הוא בא להיטיב מצבן כדי שהן תוכלנה ליהנות.
נפרוט את זה אולי לאיזשהו כמעט סצנה ויזואלית. מה קורה שם שהוא לא מיטיב? זאת אומרת, אנחנו עשית את המחקר גישוש, בדקת ועלה לך כל מיני חוויות של נערות שמעידות על, על אפשר להגיד טראומה, טראומה
ברגעים
טראומטיים.
במקרה הטוב, נגיד, זה לא נותן להם כלום, וחבל, 800 שעות. במקרה הטוב לא נותן להם שום דבר, לא מועיל להם, במקרה הרע פוגע בהם.
אבל אנחנו מדברים על שיעור, אני חושב שאולי השיעור היחיד שהוא בכל 12 שנות הלימוד נלמד.
מדהים, לימודי ליבה, הוא כן. לימודי ליבה.
ואנחנו מדברים על, על חוויה שהיא לפחות ל-50% צרובה, את אומרת במקרה הטוב לא כחוויה חיובית, אבל אני גם מניח שאלה לא מעט היא צרובה כחוויה שלילית. מה קורה שם משהו כזה נוראי?
אז אני אתן קצת תמונות, וגם נגיד שאנחנו בהמשך, אולי בפרק הבא, ניתן ממש ככה אנליזה של, של הביקורת, אבל אני אתן את התחושה, את התמונות, את הסצנות, כן. שנוכל להתחבר כולנו למה קורה שם. אז בואו נדמיין את החצר, שכולנו מכירים חצר בית ספר, יושבים החבר'ה על הטריבונות, מהכיתה, מכיתות אחרות, עוברים ושווים, מסתכלים, צופים, והבנות באמצע, בקבוצה של הבנות, הבנים אולי גם, במרחק מסוים, והמורה מלמדת המצעת וחצי, רובן לא משחקו כדורסל לפני כן, הם לא משחקנות כדורסל, וזה יוצא כזה מגוחך קצת.
גמלוני.
גמלוני, כזה, מסורבל, הרבה בנות נבהלות מהכדור, שזה סוגיה. בנים לא מפחדים מכדור, בנות מפחדות מכדור, הם לא נולדות עם הפחד הזה אגב. זה משהו שפחד שהם לומדות אותו במהלך החיים. אז הם נבהלות מהכדור, הם מגינות על הפנים, הם לא מצליחות לכדרר, הם גם מזיעות, חם נורא, השיער פרוע, הלחיים, הזיעה. אנחנו יודעים, יודעות, שהמראה החיצוני הוא מאוד מרכזי לבנות, והוא מרכזי לבנות לא כי הן פתולוגית משוגעות על המראה, הן חיות בתוך חברה שמעריכה אותן על המראה שלהן. אז הן גם מגוחכות, הן גם מסורבלות, הן גם נראות בצורה שהיא מגחיכה אותן, הן מרגישות שמגחיכה אותן, ובאמת מגחיכים סביבם החבר'ה מסביב, ויש תמיד את האחדות האלה שנראות, וואו, איך הן נראות בחינוך גופני, והן מצליחות לקלוע, והכל נפלא ונהדר, אבל הן המעטות. אז הנה חוויה, הנה סצנה ראשונה, למה זה כל כך לא טוב להן. ובואו נלך לשיעור אחר שרצים, והן רצות, והיא שונאת לרוץ, וקשה לה לרוץ, והיא מתנשפת, ויש את אלה לידו שרצות, אבל זאת שהיא כל פעם נעצרת, והולכת קצת, ואולי מלאה קצת, ואולי יש לה חזה גדול. אז נדמיין איך היא נראית שהיא רצה, ויושבים החבר'ה, הם אותם חבר'ה יושבים, אולי הם התחלפו, אבל הם יושבים מסביב.
הם פשוט גדלו בכמה שנים, כן? כן, הבדיחות השתכללו אולי, כן. אבל הם עדיין מסתכלים.
אז זה המבט, אז אנחנו כן. מסתכלים המון, מדגישים פה בעצם, זה כל מיני סיטואציות של המבט. המבט החיצוני עליהם. אני גם רוצה ככה לתת את התחושה שלי, מה היא יוצאת? יש את זאת שיוצאת בוואו, הצלחתי, קלעתי, פרחתי. ויש את זאת שיוצאת ב, אני מסורבלת, ואני כבדה, ואני, מה זה שונאת את עצמי? אני חושב שזה נכון להרבה מאוד. תלמידות.
והן פחות מסתכלות על הצד השני? או שגם הן שופטות ואומרות, הנה גם
תראה, החברה שלנו היא לא שוויונית בדבר הזה. בנות יותר נמדדות על המראה החיצוני שלהן. א', עכשיו אני אגיד נקודה נוספת. אני מניחה שאותו נער, שמנמן צ'אבי, שלא מצליח, יכול להיות שגם אותו שופטים. זה עדיין לא עושה את זה טוב גם אם זה שוויוני. אז הוא גם נורא נורא מסכן. אבל אני אתן לך עוד סצנה, אם אתה הזמנת אותי לסצנות כדי שנתחבר, תדמיין את הסצנה שעדיין קורית בחינוך הגופני, שעושים כוחות, שהולכים לעשות משחק, ומה שנקרא עושים כוחות, יש שתי מובילות קבוצה, והן צריכות לבחור את הבנות, כל אחת בוחרת בת שתהיה בקבוצה שלה, ונשארת זאת האחרונה, וזאת הלפני האחרונה, וזאת שלפני לפני האחרונה. עכשיו, זה לא משהו מפעם, אני עשיתי את הצפיות במחקר שלי על שיעורי חינוך גופני, ואחד השיעורים היה השיעור שעשו כוחות, ואחר כך ישבתי עם הבנות לקבוצת מיקוד, לשמוע מהם על החוויה.
נוראי, נוראי.
א', נוראי. אני גם מספר על החוויה שלי כחוקרת, אני ברור שאני לא מביאה את זה לשולחן, כי אני, יש לי אחריות כלפי הנערות, אני לא רוצה לשאול את השאלות, לחזור על החוויה הפוגענית ולדבר עליה, אבל הן העלו את זה. ואותה אחת שהייתה האחרונה, העלתה את זה וסיפרה, פתחה בלהגיד, זה לא היה לי נורא, והתחילה להסביר למה זה לא היה לה נורא. אבל אתה מדמיין מה הייתה החוויה האותנטית.
אני רציתי לשאול בהתחלה, במה זה שונה כל כך מ משיעורי מתמטיקה, משיעורי היסטוריה, אבל עכשיו שאני פתאום, כשהזכרת את הסצנה של, של חלוקת הכוחות, אין את זה בשום שיעור אחר, שפתאום אנחנו נמדדים לא על ידי המורה, אפילו לא על ידי ציון, זה כמעט על ידי כל כך הרבה פרקטיקות שאנחנו...
מחברה שלי ומי אוהבת אותי
וואו,
וכמה חושבים שאני טובה.
איזה קשה זה.
מאוד 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 קשה. אז כן, אז החינוך הגופני הוא נורא חושפני. במתמטיקה אני מאחורי שולחן. רוב הזמן אף אחד לא יודע אם אני טובה במתמטיקה או לא טובה במתמטיקה, אם הבנתי או לא הבנתי. במבחן אני אצליח או לא אצליח, אני אקבל ציון כזה או אחר. אגב, גם אם אני חלשה במתמטיקה, אני יכולה, יש חלוקה לקבוצות, יש רמות שונות, וגם ברמה שלי, אם אני מרגישה חלשה, אני יכולה אולי לקחת שיעורים פרטיים, שיעורי עזר, המורה, תעשה לי פרטני. גם אם לא הצלחתי, אז זה ביני לבין המורה, והיא כתבה לי ציון על המבחן שהיא הגישה רק אליי. החינוך הגופני הוא כל כך חשוף, כאילו כל הזמן כולם רואים, זה כמו בוחן בעל פה בכל שיעור לפני כל כיתה. אז זו חוויה מאוד מאוד קשה. עכשיו אני רוצה ללכת עוד עומק אחד לרמה הפילוסופית. אני לא יודעת מתמטיקה, אני לא יודעת מתמטיקה. אם אני חלשה בחינוך גופני, זה לא אני לא יודעת חינוך גופני, זה אני חלשה. זה אומר משהו על אני באופן מאוד עמוק. ולכן החוויה הזאת היא כל כך קשה, זה אני, זה הגוף שלי, זה אני. זהו, ולכן זה באמת קשה.
אז עד עכשיו אנחנו הסתכלנו על חצר בית ספר ועל הילדים ועל הילדות, הנערים, הנערות. אני רוצה רגע שנטפס לפדגוגיה.
אוקיי.
כי הרי הצפנו את הבעיה, אבל יש דרך לטפל בבעיה, או דרך להתחיל איכשהו, אני לא יודע אם כבר לטפל, אבל לסדר את הבעיה בשלב הראשוני אפילו.
אז אני אתחיל ממושג שנקרא פדגוגיה ביקורתית. פדגוגיה ביקורתית מסתכלת באופן ביקורתי על בית ספר, על מערכת חינוך, והיא שואלת שאלות, למי לא מתאפשר ללמוד, איזה חסמים סמויים ניצבים בפני מי. היא מסתכלת גם על חוויותיהם של תלמידים, תלמידות, וגם על המורים, מורות. וזה תחום מאוד חשוב בפדגוגיה. אבל הפדגוגיה הביקורתית לא נתנה תשומת לב ייחודית לבית של מגדר. היא הסתכלה על מעמדות, היא הסתכלה על נטייה מינית, היא הסתכלה על כל מיני דברים. היא לא הסתכלה על מגדר. ולכן, על בסיס הפדגוגיה הביקורתית, צמחה הפדגוגיה הפמיניסטית, שאמרה, אנחנו רוצים להסתכל, להבין את חוויותיהן של נערות ושל, או של תלמידות ושל מורות, ולשאול מה מתאפשר להן, למי מתאפשר, למי לא מתאפשר, מה הן לומדות שם שקשור למגדר שהוא סמוי. אני אגיד ארבע נקודות שהן ייחודיות לפדגוגיה הפמיניסטית, כי הן חשובות לכל מחקר הפמיניסטי שקשור למערכת החינוך, והן גם שימשו אותי במחקר שלי. אז נקודה ראשונה, הפדגוגיה הפמיניסטית שמה על השולחן את השאלה של מי בעל הידע, מהו ידע ומי בעל הידע. והיא מערערת על הדיכוטומיה שידע הוא יש אותו למורה, אין אותו לתלמידים לתלמידות, והיא אומרת, יכול להיות שיש ידע ייחודי שיש לתלמידים ותלמידות, וצריך להקשיב להם.
כמו מה, את יכולה לתת לי דוגמה?
אז זה מביא אותי לנקודה השנייה, וזה זה, זה בדיוק, זה ידע גופני. למשל, ידע גופני, יש דברים שקשורים לגוף שלי, שרק אני יודעת. המורה לא יודעת אותם. אני כתלמידה יכולה לדעת אם נכון לי היום לרוץ, או לא נכון לי היום לרוץ, זה ידע שיש לי, המורה לא יודעת. מורה פמיניסטית, שהיא באה בגישה פמיניסטית, היא תקשיב לזה. מורה שלא באה מהגישה הזאת, היא אומרת, אני יודעת שיש תוכנית לימודים, ואתם צריכות לרוץ 2,000 מטר, וזה מאוד חשוב, כי זה חשוב לבריאות, וזה תורם ללב ריאה, ויש עוד כל מיני ערכים מאוד מאוד חיוביים, והם חיוביים, והם נכונים, והמורה אומרת, זה הידע, זה הידע שמכתיב את תוכנית הלימודים, ואני אומרת לעשות את זה, והמורה הפמיניסטית תגיד, אני מקשיבה לידע נוסף, שגם הוא צריך לבוא בחשבון, ואני משקללת את הידע שיש לי, המדעי, שלמדתי באוניברסיטה, וככה וככה, ביחד עם הידע הייחודי שיש לנערה.
אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה שאני מניח שהיא תחזור כל כך הרבה פעמים. איפה אני יודע, או איפה המורה יודעת, או איפה המורה יודע, מתי זה הגבול של התלמידה מספרת לי עכשיו משהו שאני לא יודע, או התלמידה עכשיו מפגינה איזושהי חולשה שאני צריך לאמת אותה עם החולשה הזאת, ולדרוש מנה לדחוק את הגוף קצת לקצה, שזה חלק מהפעילות הגופנית שעושים.
אגב, זה אתגר של מורים, בוא נגיד, זה גם אתגר של הורים. איפה אנחנו מקשיבים, איפה אנחנו דוחפים. אז אתה צודק, זה לא ישר להגיד...
אני לא יוצא מנקודת הנחה כן. שהילדה משקרת.
לא.
אלא אני יוצא מנקודת הנחה שהיא...
אבל איפה זה באמת מצדיק את הוויתור, ואיפה זה לא מצדיק את הוויתור. אז קודם כל אני חושבת שיש פה איזשהו עניין לתת לילדה בסוף את ההחלטה. אבל לאפשר לה לתת לה את נקודת המבט הרחבה. ולפתוח איתה את הדבר הזה. אני אגיד, חשבתי שאתה הולך לשאול אותי שאלה אחרת שהרבה מאוד שואלים, אז היא סתם תגיד הילדה, לא בא לה להתאמן היום, לא בא לה להזיע.
לא, אמרתי את זה בצורה, זה מה שהתכוונתי, אבל אמרתי את זה בצורה יפה יותר.
אבל זה גם נכון, זה גם נכון. לפעמים ילדה באמת באמת כואבת לה בטן, אבל זה לא כזה כיף, כזה שכאילו היא יכולה, היא תתחיל לרוץ וזה יעבור.
נכון.
ויכול שסתם אומרת כואבת לי הבטן. אז אנחנו יודעים ממחקרים שכשיש אמון ויש יחס של כבוד בין מורים לתלמידים, בין מורות לתלמידות, אז לרוב הכבוד הוא הדדי והתלמידות לא מרמות את המורה. בדרך כלל, אם המורה מכבדת אותה ומקשיבה לה, היא תכבד את המורה. זה ראינו את זה בהרבה מאוד מחקרים. זה גם מאוד אינטואיטיבי, אגב. אנשים שמכבדים אותך, אתה מכבד אותם בחזרה, זה כאילו מאוד ברור. ואז כן, לפתוח איתה ולהגיד, אני מאמינה שכואבת לך, בואי, את רוצה, כאילו, לנסות לראות, את רוצה לנסות, בואי נראה, אולי זה יעבור, אולי זה לא יעבור. כאילו, לנהל איתה את השיחה הזאת ולקבל איזושהי החלטה משותפת, או לתת לילדה להחליט, אבל להראות לה את המחירים, להראות לה את זה ש... להציע לה, לנסות, כאילו, לעשות את זה בדיאלוג. ואם ככה דיברנו על שיתוף פעולה, אז אני אזכיר שבכלל, בהקשר של התנגדות של תלמידות שהיא מתפנקת, אני קוראת לזה התנגדות, יש מורות שיגידו, הן מפונקות היום, הן פדלאות, הן לא רוצות לעשות שום דבר, כלום לא מעניין אותן. אני קוראת לזה התנגדות. אני אומרת, זה דרך של התנגדות. אבל במקום להגיד, אני מתנגדת לרוץ, כי בעיניי זה ממש חסר כל טעם, פעם בחודשיים, לרוץ סביב האצטדיון, ואחר כך אני לא רץ, אז זה בעיניי מיותר. זאת התנגדות מאוד הגמונית. הצדקה, פעולה, לכתוב מכתב למפמר. לרוב ההתנגדות של תלמידות היא לא כזאת. ואז היא התנגדות בפרקטיקה, בקטנה. כואבת לי הבטן, אין לי כוח, שכחתי נעליים ועוד כל מיני כאלה, אבל אני מכניסה את כל זה לשם כללי של התנגדות. אז יש התנגדות בבית ספר, יש שיתוף פעולה, שזה דיברנו קודם, של לגרום לה לרצות וזה וזה, ויש גם עוד מצב שאנחנו רואים אותו בבית הספר, זה ציות. כלומר, תלמידה יכולה או להתנגד, או לציית. היא לא מאמינה שזה נכון, היא לא מאמינה שזה מועיל, היא שונאת את זה, אבל היא לא אחת שעושה בעיות. אז היא מציית, תלמידה טובה, והיא עושה מה שאומרים לה.
את המינימום אבל, היא,
אז
לא...
היא, אז כן, כן, אבל היא מצייתת, ויש את השיתוף פעולה, שאנחנו בעצם צריכים לשאוף לשיתוף פעולה. באמת לפעולה מתוך רצון, לא מתוך ציות כי מפחדת, אנחנו רואים את זה הרבה בבית הספר. את לא משתתפת, תלכי למנהלת. את לא משתתפת, אני רושמת לך שלושה מינוסים. אז היא כן תעשה משהו, אז היא מצייצת, אבל היא לא באמת מפיקה מזה משהו חשוב.
טוב, קטעתי אותך לקראת הנקודה השלישית.
אז אוקיי, אז דיברנו על ידע, דיברנו על גוף. עוד שתי נקודות שחשוב להגיד אותן. אחת מדברת, בעצם נשענת על תיאוריית הלמידה הממוקמת. הפדגוגיה הפמיניסטית אומרת, למידה הוא תהליך חברתי. הוא לא קורה כל הזמן באופן עקבי וקבוע בכל מקום אותו הדבר, אלא הוא מתרחש במפגש של בין נערות ממוקמות, ותכף נגיד מה זה ממוקמות, נערות ממוקמות, מורה ממוקמת ובתוך קונטקסט חברתי. נערה ממוקמת זה נערה שהיא במיקום ספציפי, היא מביאה היסטוריה מסוימת, חוויות מסוימות, תפיסות מסוימות, אמונות מסוימות, פרקטיקות גוף מסוימות, אז היא נערה ממוקמת, היא לא, והיא משתנה, כל אחת היא אחרת. המורה הממוקמת היא גם אותה מורה שמביאה את הטעמים שלה, את החוויות שלה, את הזיכרונות שלה, את חוויות הילדות שלה, את החוויות של הילדות שלה. זאת אומרת, היא גם מביאה עולם שלם, וזה קורה בקונטקסט חברתי של חצר בית ספר, שיש שם נורמות מסוימות, תרבות מסוימת, הוואי מסוים, דינמיקה, כן בנים, לא בנים, רק בנות. גם בתוך בנות, אגב, כל הדברים שדיברנו עליהם קורים, זה לא קשור רק לנוכחות של הבנים, כמובן. אז הפדגוגיה הפמיניסטית אומרת, אנחנו חייבים להתייחס ללמידה כתהליך ממוקם, כלומר, להביא בחשבון את מי התלמידות, מה הן מביאות, מה האמונות שלהן, ומה ההיסטוריה שלהן, והעבר שלהן, להביא בחשבון את המורה, את מה שהיא מביאה איתה, ואת הקונטקסט החברתי. הנקודה הרביעית, והיא מאוד 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 חשובה, זה הפדגוגיה הפמיניסטית שמה על השולחן, ומבקשת מאיתנו להסתכל, ולשאול מהי תוכנית הלימודים הסמויה שקורית בבית ספר. ואני אגיד כמה מילים על תוכנית לימודים סמויה. תוכנית לימודים גלויה זה תוכנית הלימודים הכתובה, המוצהרת, שכולנו יודעים עליה, קוראים עליה, היא נגישה באינטרנט. בתחילת השנה המורה מדברת עם ההורים ואומרת מה תוכנית הלימודים שלנו, מאוד מאוד ברור. אבל ילדים לומדים בבית ספר הרבה מעבר לתוכנית הלימודים הגלויה והמפורשת והמוצהרת והמבוקרת. לומדים שם כל מיני דברים, ואם הזכרתי קודם, כשתלמיד או תלמידה אחרת עושה טיזינג לתלמידה, ואומרת הערה סקסיסטית או מגחיכה, והמורה אומרת, תתעלמי, זה בעצם יש פה מסר, זה לגיטימי. ואם אנחנו מסתכלים בהרבה בתי ספר, למשל אומרים, אנחנו אפס סובלנות להטרדות מיניות. ואז יש מין הערה סקסיסטית, שהיא מטרידה, היא מתייחסת לעברי גוף מסוימים, והמורה אומרת, תתעלמי, היא בעצם אומרת, לא נורא, הטרדות מיניות קלות, זה בסדר. אנחנו סובלנים עם הדבר הזה. אז יש פה מסר, הרטוריקה הגלויה, אבל המסרים הסמויים שהם לא עומדים בהלימה לרטוריקה הגלויה, ואנחנו יודעים...
ילדים רק מחפשים את הנקודות האלה.
זה גם הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר נשאר. בסוף הם לא זוכרים את האפס סובלנות להטרדות מיניות, אלא הם זוכרים את זה שבהפסקה אנחנו עושים טיזינג ואומרים וצוחקים ומגחיכים. או אם אנחנו נסתכל על... ויש המון מחקרים שעוסקים בתוכנית לימודים סמויה, מחקרים שעוסקים למשל ברגשות, שאנחנו נהוג לומר בבית ספר, תבטא את הרגשות שלך, ואנחנו מקום שמכיל רגשות, ותבטא את הרגשות, אבל כשתלמידים בוכים, זה נחשב סוג של חולשה, כאילו הוא לא שלט בעצמו, הוא לא עמד בזה, אני לא מדברת על זה שתלמידים אלימים, כי הם כך מודסים את הרגשות שלהם, פה זה יותר מורכב, אנחנו באמת לא רוצים את האלימות בבית ספר, אבל יש דרכים מאוד מסוימות לבטא רגשות בבית ספר, לדבר על הרגשות, להגיד אותם. זה, אנחנו אוהבים את הרגשות בצורה הזאת.
בשיעור חברה,
אנחנו לא אוהבים את זה, אולי היועצת בזמן, בשעת קבלה. אנחנו לא אוהבים את הרגשות בכל מיני סיטואציות ובדרכי ביטוי אחרות. או אנחנו מאוד ערים בארץ לנושא של הקוד לבוש. מצד אחד אומרים לבנות, אל תתעסקו כך הרבה בבגדים שלכם, ותפסיקו לתת כך תשומת לב לבגדים שלכם, אבל בית ספר נותן כל כך הרבה תשומת לב לבגדים של הבנות, ולאורך המכנס, כן לגלות את הירך או לא לגלות את הירך, אז יש פה מסר אחר, כאילו מסר של הבגדים נורא חשובים, זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו מקדישים לזה המון המון זמן, אז זו תוכנית לימודים סמויה, שלא לדבר על זה של שוויון בין בנים ובנות, ועוקפים הרבה יותר את קוד הלבוש ביחס לבנות מאשר את זה ביחס לבנים, אז יש פה גם מסר אחר, זאת אומרת, אפשר לראות בהמון דברים בתוך בית ספר, בכלל, בחינוך הגופני בפרט, את תוכנית הלימודים הסמויה, שהיא לא עומדת בהלימה לתוכנית הלימודים המוצהרת, המפורשת והמבוקרת.
ונזכיר בתוך כל הסיפור הזה של קוד לבוש, שבשיעורי חינוך גופני, קוד הלבוש יש לו מין, לא יודע, רובד אחר, כי זה לא הג'ינס, וזה לא בהכרח החולצת בית ספר, אלא הם יכולים אולי קצת לפרוץ את גבולות קוד הלבוש הסטנדרטי.
יש פה שחרור מסוים לגמרי, כן, כאילו קוד לבוש, אני אקח את המכנסיים, מכנסיים בית ספר, כן, אמצע הירך, נמדוד עם היד, בחינוך הגופני זה לא, היא יכולה לבוא עם איזה מכנסיים שהיא רוצה, באיזה אורך זה נותן פה איזשהו חופש, באמת, שאני אציין את זה כך הרבה, כשדיברתי עם נערות על החינוך הגופני הזה, ממש ציינו את הדבר הזה, החופש הזה מאפשר להם, זה מאפשר להם לבוא עם מכנסיים חשופות, זה מאפשר להם לבוא עם חולצות חשופות, עם גוזיות, עם כל מיני דברים שהם, אם הם יבואו ככה לשיעורים אחרים, זה ירים גבה, או שישלחו אותם הביתה להחליף, או שיתייחסו אליהם בתור איך היא מתלבשת, והיא זולה, היא פרחה, או עוד כל מיני מילים כאלה. בחינוך הגופני נותן לגיטימציה, להתלבש איך שאת רוצה. אני גם אגיד, הצד השני של הדבר הזה, זה שיש שם עדיין הרבה תחרות, כאילו, על איך אני לבושה, ואיך אני נראית, והבגדים חייבים להיות צמודים, והמותגים, וכל ה... תרבות המראה, מה שנקרא, שיש בתוך בית ספר, היא גם נכנסת לתוך החינוך הגופני.
ולתוך זה גם אפשר להזכיר את נושא המעמדות והנושא הכלכלי, וטוב, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. אחד הדברים שעולים, אי אפשר לדבר, נראה לי, על שיח פמיניסטי ועל חצר בית ספר ועל מראה, מבלי להכניס כבר עכשיו את הרעיון של הרזון, את הרעיון של, אולי אפילו את הרעיון קצת יותר גדול, את מיתוס היופי. אנחנו רגע נמקם את עצמנו בקונטקסט הישראלי, של התרבות המערבית, מיתוס היופי יש לו צורה מאוד 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 ברורה, ומי שחורגת מהמיתוס הזה, היא הופכת למושא בין ללעג ובין ל... זה הרגעים הטראומטיים בעצם.
נכון, וחינוך גופני הוא שם את הכל בזכוכית מגדלת, כי אנחנו בחוץ, ואנחנו לא מאחורי שולחן, ואנחנו זזות, והטריבונות, והבגדים הקצרים, והתנועות האחרות, אז את כל... זה שם בספוטלייט את כל המראה שלי. ואני אגיד שאנחנו יודעים ממחקרים שנערכו בחול, לא בארץ, שהמראה החיצוני זה הסיבה המרכזית לבולינג כלפי בנות, לבריונות כלפי בנות, וזה קורה הכי הרבה בחינוך גופני. זאת אומרת, זה לא משהו שנחקר בארץ עדיין, אז אני מספרת על מחקרים שקרו בחול, אבל אני יכולה לנחש שזה לא שונה מהותית בישראל. אז זה עוד מכניס מימד של מאוד קשה, ויכול להסביר את החוויה הקשה, ויכול להסביר את זה שהרבה מאוד בנות ונשים סיפרו לי, אותו סיפור שלי שלא הגעתי לשיעור חינוך גופני והיה לי שלילי, חשבתי שאני ייחודית, אני פוגשת כל כך הרבה כאלה, יכול להיות שזה גם מתחבר לדבר הזה.
באיזה גיל אבל זה מתחיל לעלות? זאת אומרת, אני לא יודע, בכיתה א', ב', הילדות כבר חושבות במושגים האלו או שעדיין לא?
תראה, זה הולך ונעשה מוקדם, אני לא אומרת שיש בולינג כלפי ילדה בכיתה ב' שהיא מלאה יותר מילדות אחרות. אבל העיסוק במראה הוא מגיל מאוד צעיר. אנחנו גם מלמדים ילדות לעסוק במראה שלהם. אנחנו בגיל 5, היא מתחפשת לנסיכה ומאפרים אותה, והיא לומדת שחלק מהתפקידים שלה בעולם הזה זה להיות יפה. לא כולם, אנחנו רואים שינוי, בטח, כאילו אני לא כל הבנות נסיכות, ויש הרבה מגמות של שינוי, ויש הרבה הורים ואימהות פמיניסטיות, אבל זה עדיין ישנו במידה רבה מאוד. אז המקום הזה של להיות יפה, חלק מהמחמאות לתינוקת, כמה שהיא יפה, זה הרבה יותר מאשר יגידו לתינוק, תראו כמה שהוא יפה. אז המקום הזה של להיות יפה, אבל העיסוק ממש במראה, אני חושבת, אנחנו יכולים אולי לזהות, כשמתחיל ההשתנות של הגוף, יש תשומת לב יתרה, בנות מבינות יותר את המשמעות של הגוף, את המבט החיצוני על הגוף שלהן, את הסטנדרט שהן רוצות להידמות לו, אז יש איזושהי הפנמה בתחילת גיל ההתבגרות המוקדם.
אני יכול להגיד מהחוויה שלי, שכשאני פוגש ילדים, ילדות, בכיתה א', ב', אולי בג' זה כבר קצת מתחיל לשנות, אבל בגילאים המוקדמים של בית הספר, המושג שמן, שמנה, אין להם את המשקל הנגטיבי שיש לגילים בוגרים יותר. הם יודעים שיש רזה והם יודעים שיש שמן, אבל הם לא מחלקים את זה דיכוטומית לטוב ורע עדיין.
אני לא יודעת, אז אני מנחשת, אבל אני לא יודעת, כי לא חקרתי את זה. מה המשמעות שילדים מעניקים למושג הזה, ועד כמה הוא חיובי או שלילי, עד כמה הוא טעון ביניהם, להגיד על ילדה שמנה כן. או ילד שמן, עד כמה זה טעון? אני חוש שלי שזה טעון. אולי זה לא ממש בולינג, אולי זה לא ממש הדרה, אולי זה לא ממש חרם, אבל אני חושבת שזה מושג טעון. אני אספר לך ככה אנקדוטה שכתבתי את הדוקטורט, ונתתי הייתה איזושהי חוקרת ככה, שביקשתי לי שתקרא איזשהו פרק, ואני השתמשתי במושג שמנה, תלמידה שמנה או נערה שמנה. אמרה לי, אולי לא תשתמשי במושג שמנה, אולי תשתמשי במלאה או עם עודף משקל. כאילו, כמה מושג שמנה גם לחוקרת פמיניסטית, הוא מושג קשה. אבל לא שיניתי את זה, זה ככה נשאר. אז אני חושבת שגם אצל ילדים
זאת הייתה, זה קצת מתחבר לשאלה ששאלתי בהתחלה, על האם אנחנו צריכים להשתמש בפוליטיקלי קורקט, כי כשאנחנו מדברים על הפצעים, אפשר לקרוא לזה פצעים, אי אפשר להתעלם מהמילה שמן, שמנה. זאת אומרת, להגיד מלאה זה לא לפתוח לגמרי את הפצע.
נכון. אז אני ואתה נגיד שמנים, ואני אכתוב שמנים או שמנות, אבל אני חושבת שאם מורה תשתמש במושג הזה בכיתה או בבית ספר, באיזשהו הקשר, הם לא עברו את כל הדרך שאנחנו עברנו. הם עדיין חלק מהתפיסה התרבותית, אז זה מושג טעון. אז כאילו צריך להיות זהירים להשתמש בו. אני חושבת שזה מוביל אותנו, ככה ששאלת על מיתוס היופי והרזון, אז זה מוביל אותנו לכן לדבר רגע על אולי תפיסות ביחס לגוף. אולי הגישה, אולי הנפוצה ביותר שאנחנו מתייחסים אל הגוף, זה שאנחנו מדברים על הבנייה חברתית, ואנחנו מדברים על המושג embodiment, גמלום בגוף. כיצד החברה מגולמת בגוף של הפרט. כלומר, החברה, התרבות, הערכים, התפיסות, בסוף מקבלים ביטוי על הגוף של הנערה, האישה, כל אחד, איש. ואחד ההוגים אולי המוכרים ביותר שמזוהים עם האסכולה הזאת זה מישל פוקו, והוא דיבר על שיח ועל כוח, ובעצם הוא אמר איך הפרט, איך האדם, האישה הופכים להיות סוג של מין שוטר פנימי שבאמצעות המבט, מאמץ את המבט החיצוני על הגוף, דרך המבט החיצוני על הגוף מבנה את הגוף. באופן הזה החברה בעצם מקבלת ביטוי בגוף.
גם החברה ממשטרת אותי, אבל הוא בעצם מדבר על זה שאני ממשטרת את עצמי.
אני הסוכנת של החברה, אני מאמצת את המבט החיצוני, החברתי עליי, ואני הסוכנת של החברה, ומכילה את זה על הגוף שלי. הגישה שלו, התפיסה הזאת, שימשה הוגות פמיניסטיות רבות בעצם כשהם באו עם ביקורת חברתית ולדבר על איך החברה פוגעת, ממשטרת. סוזן בורדו דיברה הרבה על הרזון, מה שאתה שאלת קודם. היא בכלל הביאה את המושג רודנות הרזון, ואמרה יש איזושהי רודנות רזון שכולנו מכילות את זה על עצמנו, ומתאמצות מאוד על פי איזושהי תפיסה של מה נתפס יפה ומה נתפס ראוי. כל הזמן אנחנו ממשטרות את עצמנו, לא שבעות רצון מהגוף שלנו, מנסות לרזות יותר ויותר. ואגב, אם אנחנו מסתכלים על פני המון 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 שנים, אז אנחנו רואים שהפעם נשים לא היו כאלה רזות, והתפיסה התרבותית של מה נתפס יפה, הלכה והשתנתה, ואם במקביל, גם אנחנו ראינו את, רואות את ההשתנות של איך נראות נשים, איך נראות נערות. עוד חוקרת שאני אזכיר אותה זה נעמי וולף, היא כתבה את מיתוס היופי, ומיתוס היופי אומר, יש איזשהו מיתוס של איך, מה זה יפה, וכולנו, נשים, גם גברים, מנסים להתאים את עצמנו לאותו מיתוס. מיתוס בהגדרה, אגב, נראה זה משהו לא מציאותי. הוא לא בר השגה. הוא
שאיפה כזו,
בדיוק,
חזון.
בדיוק. אז אנחנו שואפות להיות באיזושהי צורה מסוימת, אבל אנחנו לעולם לא נגיע לשם, אז אנחנו מתאמצות ומתאמצות ומתאמצות. מה שנעמי וולף אמרה, זה בעצם הכל תוצר של תעשיות היופי, שמייצרות לנו איזשהו מיתוס, ונותנות לנו תחושה שהוא אפשרי, שהוא מושג. אני אנסה לראות, אני אאמץ את הפרקטיקות שהם מציעים, את הלייזר, את הניתוחים, את התכשירים, את זה ואת זה ואת זה, אז אני באמת אהיה רזה ומתוחה וצעירה וחלקה וללא קמטים וללא קטמים וללא וללא וללא. אז אני משתפת פעולה עם אותן תעשיות, הן עושות המון כסף על, על, על חשבוני. אני ממשיכה לא להיות מרוצה, כי אני ממשיכה לא להשיג את המיתוס וכך הלאה.
אז בהקשר, הזה, בהקשר הזה אני רוצה לשאול, אני לא יודע אם לשאול, אולי להעלות איזה סוגיה אחת. דיברנו קודם על, על לבוש ועל על המשטור של בית הספר, את הלבוש של הנערות, ואחת הטענות שתמיד עולה כנגד למה אתן באות עם מכנסונים כאלה קצרים, זה שהחברות לא מוכרות משהו אחר. זאת אומרת, בסוף כשהולכות הנערות עם האימהות שלהן לקסטרו ולכל החברות האלה, אלו המכנסיים שאפשר לקנות.
יש פה כמה דברים. קודם כל יש פה את העניין של ממתי ירחיים הפכו להיות איבר שצריך להצניע. זה, 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 זה לא הנושא שלנו, ולא נרחיב על זה, אבל זה בהחלט, בהחלט שאלה שהיא במקומה, כאילו, למה אנחנו צריכים להסתיר את הירחיים? ואם הג'ינס הקצר הזה מתאים בכל מקום אחר, אז למה לא הולכת איתו בבית ספר? זה שאלה אחת. שאלה, והדבר השני שאני רוצה להציע כאן, זה אם בית ספר רוצה לגרום לתלמידות, לא לשתף פעולה עם אותה אופנה שמחפצנת אותם, תעשו תהליך. תעשו תהליך עם הילדות האלה, ושהן תראינה ותחלטנה איך הן רוצות להתלבש. אבל תאפשרו להם לראות את זה, אחרת זה סתם נראה איזשהו סוג של שתלטנות על הגוף, שליטה על הגוף שלהן. מסר מאוד בעייתי, למה שולטים לי כל כך על הגוף?
כשבדרך כלל בנים לא,
נכון.
אין את אותן הפרקטיקות. אני רוצה, אנחנו עומדים לסיים את השעה הראשונה, ואני רוצה שנסיים אותה עם איזה קליפהנגר כזה, כי עד עכשיו אנחנו אומרים חינוך גופני, חינוך גופני, חינוך גופני, אבל למה זה בעצם יש את ההפרדה ולא השתמשנו עדיין כמעט במושג ספורט? למה יש הבדל, אם יש הבדל?
כי יש הבדל, okay. כי זה דברים שונים. ספורט זה ספורט, זה, יש לזה ענפים מסוימים, ספורט זה פעילויות מסוימות, ענפים מסוימים,
כשמשרד החינוך משתמש במושגים, הוא משתמש בחינוך גופני, הוא לא...
פעם זה היה ספורט, שיעורי ספורט, שיעורי תמלות, באיזשהו שלב זה הפך להיות שיעור חינוך גופני. אני לא מצאתי בספרות למה שינו את השם, מצאתי ששינו את השם בספרי היסטוריה של התחום, לא מצאתי למה, אני יכולה לשער שמה שרצו זה של הערך של שיעורי תמלות סלש ספורט לא היה גבוה, ורצו לתת לזה איזושהי קונוטציה חינוכית, להעלות את ערכם של השיעורים האלה, ואז הכניסו את זה לתוך מושג, כאילו להגיד זה חלק מהחינוך של הילדים, זה לא סתם התמלות בהפסקה, אז זאת ההשערה שלי. היום משתמשים בזה כמילים נרדפות, שזה מאוד מאוד שונה, אני ככה התחלתי להגיד, זה ספורט, זה ענפים מסוימים, זה ערכים מסוימים, זה תחרותיות, זה סגיות, זה מדידה, זה כל מיני דברים שקשורים לספורט. חינוך גופני זה משהו מאוד 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 רחב, זה קורה בכל מיני מקומות, לא רק בבית ספר אגב, חינוך גופני זה שחברת הביטוח לא תבטח אותי, או תיקח ממני פרמיה יותר גדולה אם אני מאשנת, זה חינוך גופני.
אז גם בצרפת היה התקוממות גדולה על מס השוקולד.
זה חינוך גופני. אז חינוך גופני קורה בהמון מרחבים, זה פדגוגיה חברתית, החברה עושה פדגוגיה. אנחנו משתמשים פה בחינוך גופני בבית ספר, באותם שיעורים שקוראים בבית ספר, שהם מובנים, חלק מהמערכת, לימודי ליבה, ולומדים שמה על הגוף, אנחנו לא דיברנו, ואולי נתחיל בזה אחר כך, את הפרק הבא שלנו, מה המטרות של החינוך הגופני, לפחות המוצהרות. אז זה שני דברים לגמרי שונים, אבל איכשהו הם משתרבבים כמילים נרדפות.
טוב, אבל כן אנחנו נצטרך לדבר בשעות הבאות, למה ספורט אולי גם נתפס, אולי נחשב גברי יותר. אני לא יודע אם חינוך גופני נתפס נשי, אבל ספורט בוודאות נתפס כמשהו גברי. נגיד תודה רבה קודם כל בשלב הזה לדוקטור אורנית רמתי דביר. נגיד תודה רבה למשה מושקוביץ שהיה טכנאי השידור. אני עמיתי פוקמן, אנחנו עושים פאוזה במעבדה הזאת שעוסקת על מבט פמיניסטי על חינוך הגופני של נערות בישראל. ונבטיח לכם שבפרק הבא אנחנו נצלול עוד יותר עמוק, זה היה רק מבוא. תודה לכם.
תודה.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.